הבאתי משהו על חנוכה, אז אפשר לשים את הדפים בצד. זה קטע מקוצר מתוך ליקוטי הלכות, מתשובת השנה, מאוצר היראה על חנוכה. טוב, נראה. זה אות למתת. עיקר שלמות האמונה, יש כאן טרמינולוגיה שלמה, עיקר שלמות האמונה שעיקר הקדושה היא בבית המקדש, ומשם יראה האמונה בכל העולם כולו. המושג של שלמות האמונה, כי באמונה יש כמה, דרגות. יש דרגה של אמונה שהיא הצרה של אמונה. איך אמרנו, אם יחלקו שאלונים, אז יגידו, אתה מאמין, אז אני אכתוב שאני מאמין. אבל אני יכול לעשות את כל העוולות שבעולם. אני דתי. זה אמונה, הגמרא אומרת, הגנב מתפלל שיצליח לו, שהשם יצליח לו לגנוב. כתוב בגמרא, דוגמה כזאת. איך אפשר להסביר את זה? אבל זה קורה אצלנו. כמה פעמים אנחנו מבקשים שנצליח להשיג את הדבר שאם היינו חמש דקות חושבים, היינו מבינים שזה רק ירחיק אותנו מהשם יתברך הדבר הזה. אנחנו נורא רוצים את זה. זה רמה אחת. זה מנגנון כזה שאפשר לחיות עם אטמוספירה אחת ולהתנהג אחרת. האטמוספירה לא מפריעה ליום יום. זה מקיף. האטמוספירה של האמונה, זה לא. אני מזדהה, אני מאוד אוהב את זה, אני מאוד זה, אבל כן, זה גם יותר טוב גנב שמתפלל ושגנב אתאיסט באיזשהו אופן. אחרי ככלות הכל. אולי באותו רגע זה נראה יותר גרוע, אבל בסופו של דבר, בסיכומו של יום, כמו שאומרים, זה יותר טוב. יש אמונה שיכולה לעצור אותי מלחתו, אבל באיזה אופן? בזה שאני לוקח בחשבון את העתיד. קודם כל אני מאמין שיש אלוקים, ואני מאמין שהוא הטיל עליי אחריות, והוא דורש ממני דין וחשבון. אם אני אעשה שטויות, אז אחר כך הוא יסתכל לי בעיניים וישאל אותי מה עשית. אז אני לא רוצה להגיע לזה. אבל זה חשבון, זה חשבון. יש אמונה שאני פשוט עכשיו עומד מולו, לא שאני אצטרך אי פעם לתת לו דין וחשבון. עכשיו אני מול הפנים שלו הולך לעשות דבר שהוא לא אוהב, אז לא נעים לי. זה דרגה שלישית באמונה. זה בכלל לא אותו דבר. שתי הדרגות האחרונות זה בכלל לא אותו דבר. זה לא בגלל שכאן אני דואג לעונש וכאן אני לא... לא בגלל זה. אלא בגלל עצם החוויה, האם זה חשבון או שזה חוויה? זה הבדל גדול. רבנו קורא לשלמות האמונה כשזה בחוויה. אז בעצם לשלמות האמונה יש בהתבודדות טובה, בתפילות של ימים נוראים, בקטעים מסוימים, או חס ושלום כשנמצאים בעת צרה, ומרגישים את הפנים אל פנים, ככה מדברים עם השם כי רוצים שהצרה תיעלם, אז אנחנו מרגישים חזק מאוד את הנוכחות. אבל יש בזה עליות וירידות. כשיש בזה עליות וירידות, הוא נותן הגדרה, בליקוטי מהר"ן הוא נותן הגדרה לתשובה, אבל בעצם ההגדרה הזאת נכונה גם לאמונה, לכל דבר. הוא אומר, יש תשובה של שבת ויש תשובה של יום חול. מה ההבדל? על השבת כתוב בגמרא שהיא קבועה בתאריך, היא לא קשורה בקידוש החודש. אז הוא אומר שהיא גם קבועה בנפש. ואם בן אדם זוכה לתשובה שבתית, לא משנה מתי, זה לא חייב להיות בשבת. אם הוא זוכה לתשובה שבתית, אז הוא זוכה לתשובה קבועה. ואותו דבר כאן, בעניין שלנו, אם הוא מגיע לאיזושהי רמה של אמונה, הוא זז מרמה א' לב' או מב' לג', אם זה קבוע, אז יחסית הוא קיבל איזושהי דרגה של שלמות. אם זה מתנדנד, אז הוא צריך לעבוד על זה. השלמות שהוא מדבר כאן זה שבן אדם זוכה שהדרגה השלישית של האמונה שדיברנו, שזה חוויה, חוויית נוכחות, היא הופכת אצלו קבועה, ספונטנית וקבועה. רבי צדוק אומר, בפרשיות השבוע, נדמה לי שזה אפילו בוישב, אולי בוישלח, אני לא זוכר, בפרי צדיק. הוא אומר שכמו שבני ישראל ניצחו את כל שבעת העמים ואחר כך עוד היה להם סיפור עם המלאק. אותו דבר, יהודי יכול לתקן את כל המידות הרעות שלו, וגם כשבע. ואחר כך יש לו סיפור עם הדבר הזה, עם הרגשת הנוכחות של השם יתברך. אחרי שכבר תיקן, יכול להיות שכבר אין לו מידות רעות, אבל הוא עבד עם החשבון, עם הצריך, עם כל זה, אבל לא. את הנוכחות הפנים אל פנים עם הקדוש ברוך הוא, אין לו. אז הוא אומר, זה סימן שעוד לא, יש לה מלאק נציגות גם בנפש. אז הוא עוד לא תיקן את המלאק. שלמות האמונה זה הכנעת המלאק. שזה הוא כותב הרבה פעמים, ששלמות האמונה תהיה לעתיד לבוא, כי הכנעת המלאק עד הסוף תהיה לעתיד לבוא. וכאן הוא כותב ששלמות האמונה זה עיקר הקדושה, כמובן, זה ברור. מה זה נקרא קדושה? קדושה זה נקרא שאנחנו מקדישים את עצמנו אל משהו. תמיד הקדשה של משהו זה תמיד אל. זאת אומרת שאנחנו מתקרבים להשם יתברך, זה עיקר הקדושה. אם יש את הנוכחות שלו, אז אנחנו קדושים. כשחסר לנו הנוכחות שלו, אנחנו לא קדושים. והעיקר של זה היה בבית המקדש. כשם שבא לראות, כך בא להיראות. או יותר נכון לומר, כשם שבא להיראות, כך בא לראות. ולראות זה לא עם העיניים, זה ברור. אבל יראה כל זכוכה. בואו אני רוצה לראות אתכם, כאמור, ככה אומר השם יתברך. וחז"ל אמרו, כשם שהוא יראה אותנו, ככה אנחנו נראה אותו. אז אפשר להסביר את זה, ראו שם עשרה ניסים, כל מיני, אבל האמת שזה בנפש. עיקר השלמות של חוויית הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, שאפשר אחר כך ללכת איתה הביתה ולהישאר איתה עד העלייה לרגל הבאה, אז עיקר הכוח הזה היה לנו בבית המקדש. בית המקדש היה כמו תחנת כוח, חורבן הבית זה היה כמו שהפציצו תחנת כוח, וכל המדינה נהיה חושך. בכל המוחות של כל בני ישראל נהיה חושך כשבית המקדש נחרב. האור היה אור של דעת. חז"ל אמרו שבית המקדש זה מבחינת דעת. דורשו את זה מפסוקים. גם כשמחוברים לתחנת כוח, אז אפשר להחשיך את הבית. זאת אומרת, בחירה תמיד יש. גם כשבית המקדש עמד על תילו, לא כולם היו ברי דעת. מי שרצה יכל להתחבר לדעת. זאת אומרת, היום אפשר להתחבר בדיוק לאותו דבר שיכולו להתחבר בזמן בית המקדש, רק בזמן בית המקדש היה צריך בשביל זה מאמץ יותר קטן. הגילוי של הדעת הוא הסתלק. לא הדעת עצמה, הדעת עצמה לא מסתלקת. יש ספר שכתב המהר"ל מפראג על חנוכה, זה נקרא נר מצווה. ושם הוא כותב, הוא מביא שחז"ל אמרו שהיוונים אמרו, זה לא היה רק מלחמה על טריטוריה, זה היה מלחמת תרבות. הם אמרו לבני ישראל, כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. אז הוא אומר שקרן השור, הם באו, הם כתרגו בגלל אבון העגל. השור מרמז על חטא העגל. אתם רואים שאם תזכרו בסיפור של העגל, אז תראו שאין לכם חלק באלוקי ישראל. 5 דקות אחרי מתן תורה, עשיתם עגל. אז אתם, יש לכם חלק באלוקי ישראל. אז המהר"ל שואל, אז מה התשובה לטענה הזאת? זו טענה צודקת. אז הוא אומר שזו טעות מעיקרה, זו טעות מהתחלה כל הסיפור. אם בני ישראל היו בוחרים בהשם, ואחר כך הם בוחרים בעגל, אז הבחירה שלהם בעגל מבטלת את הבחירה שלהם בהשם. אבל זה לא היה הסיפור שבני ישראל בחרו בהשם. השם בחר בבני ישראל. והשם לא משנה את העמדה שלו בגלל שמישהו עושה עגל. זאת אומרת, אם זה מתחיל מצד הקדוש ברוך הוא, אז זה קבוע. וזה שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בבית המקדש, זה לא משתנה בגלל שחריבו את הבניין. הקדושה של המקום נשארה אותו דבר. רק מה שהשתנה זה אופן הגילוי. בזמן בית המקדש הייתה נבואה, הדעת הגיעה לממדים כאלה שהנביא יכל עם הדעת שלו להשיג נבואה. ואז הוא היה עומד ואומר, כה אמר השם. היום אפילו אם צדיק יגיע לאותו מקום, קודם כל הוא צריך לעבוד הרבה יותר קשה. ואחרי ככלות הכל, אפילו אם הוא יקבל נבואה, ואפילו אם יהיה לו מותר לגלות אותה, יהיה לו אסור לגלות שזה נבואה. כן? אחרי שנחתמה הנבואה, צדיק כמו רבי שמעון בר יוחאי, שהיה מיחידי הדורות, והיה בדרגתו יותר גבוה מכמה נביאים, הוא אף פעם לא אמר כה אמר השם. הוא היה נביא, לא רק בפוטנציה, היה נביא בפועל. אבל היה לו אסור לומר כה אמר השם. כי הנבואה נגנזה כנבואה. יכל להופיע כבעל רוח הקודש. ובדורות שבא, שרוח הקודש לא ניתנת בגלוי, אז אפשר להופיע בכל מיני צורות אחרות. למרות שבתוך הנפש יש לו רוח הקודש, יש לו נבואה, הוא אומר את זה בהמשך, נראה את זה. על החידה נדמה לי כותב, אני לא זוכר מי כותב את זה, על האריזל, שהוא אומר שהוא היה בדרגת הנביאים, ככה הוא כותב. הוא כותב, בטוח לי שאליהו הנביא הביא לו אפר פרה וטיהר אותו, ואם אם היה בית מקדש היה יכול להיכנס לשם. הוא לא היה ברמה של הדור שלו, אבל בחיצוניות הוא לא נכנס לבית המקדש. הוא לא נכנס למקום המקדש, אפילו אם היו נותנים לו, הוא לא היה נכנס. כי בחיצוניות הוא היה צריך להתאג לפי ההנהגה של אותו זמן. אז מה נשאר לנו? למעשה זה, ההתחלה של הקטע הזה לא שייך לחנוכה, זה שייך לתשעה באב. הוא מדבר על החורבן. ואחר כך, וחנוכה מתקן את החורבן. תכף נראה איך זה. זה עוד למתת בתשובת השנה בחנוכה, באוצר העירה בחנוכה. כי עיקר הנבואה ורוח הקודש הוא בבית המקדש. רואים שאיך שנחרב בית המקדש, אז היה עוד נבואה מרשימו, כמו שאומרים, אבל מיד מתחיל, בדור הראשון של בית המקדש השני זה כבר נפסק. היה צריך את השראת השכינה המיוחדת של בית המקדש הראשון, שזה היה דרגה יותר עליונה. ששם השכינה שורה, ומשם מקבלים כל הנביאים נבואתם ורוח קודשם. כמו שכתוב אצל אבי הנביאים, שעוד לא היה בית מקדש, אבל היה את המשכן במדבר, כתוב וישמע את הכל מבין שני הקרובים, כתוב אצל משה רבנו. ועל ידי נבואה, על ידי זה עיקר בירור המדמה או שלמות האמונה. המדמה זה בעצם השכל האנושי. אם נדבר בשפה של חסידות, לא, זה לא הדפים האלה. זה חנוכה. אם נדבר בשפה של חסידות, אז המדמה זה חוכמה בינה דעת של קליפת נוגה. בפרט הדעת של קליפת נוגה. לקליפות אין מוח הדעת, כתוב בקבלה. אבל הכוונה היא שיש להם חוכמה ובינה גם בקדושה. כן, אדם ששייך לגמרי לקליפה, הוא יכול להבין ולהחכים בדבר קדוש, אבל להתחבר לדבר קדוש עם דעת הוא לא יכול. אבל להתחבר לענייני העולם עם דעת בהחלט יכול. אז יש דעת לקליפות. אין להם דעת בקודש. והדעת של הקליפה, גם של קליפת נוגה, שהיא קליפה דקה, שאפשר לברר אותה, הדעת של הקליפה נקרא הכוח המדמה. זאת אומרת, זה בעצם השכל האנושי. אם תשימו לב, השכל האנושי, איך הוא עובד? השכל האנושי, הוא יכול להגיד לי, זה כמו, אם ניקח אנלוגיה לבית מלאכה, איזה אום מתאים לאיזה בורג. אבל למה האום נמצא ולמה הבורג נמצא הוא לא יודע. איך אמר המורה לטבע אצל חבר שלי בכיתה שהתלמיד, הוא אומר אותי תשאלו איך, אף פעם אל תשאלו אותי למה. זה מחוץ למקצוע, למה אף אחד לא יודע. אתה שואל איך זה עובד, שזה יצאת, לי זה לא עוזר, מה אני אעשה? לא, מה ניסיון? זה שיעול אחר. יש בזה הרבה דרגות. כל העניין של השכל זה לראות מה מתאים ומה סותר. איפה אני יודע שאין שכל? איפה שאני רואה סתירה. איפה שאני רואה התאמה, השכל נרגע. אבל השכל לא מביא לנו סיבות. אם מישהו רוצה לחקור את הסוד של העולם, למה העולם קיים, ולמה יש בו את המינים האלה, ולמה יש בו את חוקי הטבע האלה, השכל שם הוא לא רלוונטי. בשביל זה השכל האנושי הוא נקרא כוח המדמה, כי הוא יודע לדמות, הוא יודע לדמות דברים, זה הכל. לראות האם זה דומה, לא לדמות סתם בצורה שרירותית, לבדוק אם דברים דומים, זה נקרא מדמה. עכשיו, מדמה מבורר ומדמה שאינו מבורר, ההגדרה של מדמה שאינו מבורר, זה בן אדם שלא ניקה את עצמו משוחד. השוחד יעבר עיני חכמים. חכם אמיתי בקדושה, השוחד לא יכול לעבר אותו. שוחד זה אינטרסים. אדם שנמצא בחוכמה דקדושה, הוא חסר אינטרסים. הוא כוח מה? הוא בתכלית הביטול. אז את איזה שכל יכול השוחד לעבר? את השכל של הנפש הבעמית, את המדמה. ואז מדמה כזה הוא מדמה שאינו מבורר. כשהמדמה מתברר, שוחד זה לא דווקא שמישהו משלם לי כסף. עצם העובדה שאני אוהב את עצמי, אז אני אומר לעצמי תמיד שהכל בסדר. אני תמיד סולח לעצמי, ואני תמיד צודק, ואתה תמיד לא צודק, וכן הלאה. זה נקרא מדמה שאינו מבורר. מדמה מבורר זה שבן אדם מברר את הנפש הבעמית שלו, אבל לא רק את המידות הרעות, אלא הוא מברר גם את השכל. זאת אומרת, לברר את השכל זה עבודה אחרת מה של לברר מידות. לברר את השכל זה תרגיל זיכרון. זה לזכור כל הזמן שהקדוש ברוך הוא נתן לי את הכוח הזה. הכוח הזה הוא לא שלי. הוא נתן לי את זה ככלי, ואני צריך לשמור על זה שזה יעבוד מדויק. והוא לא נתנו לי את זה בשביל לשחק עם זה, בשביל ליהנות מזה. וכשיש את הזיכרון הזה, אז לאט לאט המדמה מתחיל לחפש את האמת. כשהוא מחפש, יש לו מוטיבציה חזקה לחפש את האמת, אז הוא כבר לא מקבל שוחד יותר. ואז הוא מדמה מבורר, ואז הוא נעשה כלי לחוכמה דקדושה. כשיש בית מקדש בעולם, וכשיש נביאים בעולם, הרבה יותר קל לעשות את העבודה הזאת. כי כשאין בית מקדש, איך אומר אסף בתהילים, אותותינו לא ראינו, אין עוד נביא, ולא איתנו יודע עד מה. אז לאט לאט שוכחים שהכל מגיע מהקדוש ברוך הוא. ושוכחים שזה סך הכל כלי עבודה. השכל, הכלי המדע, השכל זה דבר שסוגדים לו. כשיש בית מקדש, אז אנחנו נחשפים לעובדה שיש מסרים ממקום שהוא למעלה מהשכל. יש נביא, אז אנחנו, והיא כל מעל הרקיע. יש מקום שמגיע מעבר לתפיסה האנושית. ואז השכל, אני יכול יותר בקלות לשמור על הזיכרון שהשכל הוא סך הכל כלי. כן? כמו שאני לא הולך להתייעץ עם מפתח צינורות, זה בנאלי להגיד את זה אפילו, אבל באותה מידה אני לא סוגד לשכל. עכשיו, כשהמדמה לא מבורר, קשה מאוד לשמור על שלמות האמונה כפי שהסברנו בהתחלה. איך הסברנו את שלמות האמונה? דרגה השלישית. שהאמונה הופכת להיות חוויה, חוויית נוכחות של הקדוש ברוך הוא. חוויית נוכחות הזאת היא מפריעה לחטוא. וכשהמדמה לא מבורר, אז הוא פועל עלינו שתמיד נלטף את עצמנו ונגיד שהכל בסדר. אז הוא גורם לנו, בתור צנזורה תת-הכרתית, לא לחוש את הנוכחות האלוקית. יש דברים שאנחנו פוחדים לחוש אותם, אז אנחנו לא חשים אותם. יש צנזורה שעובד 24 שעות, היא מגיעה אפילו לחלומות שלנו. דבר שאני מאוד לא רוצה, אני לא מסוגל לקבל אותו. אפילו אם זה יהיה הגיוני עד הסוף. כל שכנים זה אמונה. רק כשיש בית מקדש ויש נביאים, אז כל פעם אנחנו כל הזמן, כל האטמוספירה משתנה. מה דיבר השם? אז יש אפשרות יותר לקבל את זה כעובדה שהשכל הוא לא חזות הכל, ואז אפשר לשעבד אותו להשם יתברך, ואז הוא לא מקבל שוחד יותר. ואז אפשר באמת להתחיל להיות בן אדם, לא לרמות את עצמנו כל הזמן. וזה עיקר המרירות של חורבן בית המקדש. זה לא שנחרב בית יפה. עיקר המרירות זה שכל הנפש שלנו השתנתה בעקבות החורבן הזה. שהיה על ידי התגברות נביאי שקר. נביאי שקר הם היו הנציגים של המדמה שאינו מבורך. הם תמיד תלוי. אם מישהו שילם להם, ככה כתוב, בפתותי לחם, כתוב בתנ"ך. אם מישהו היה משלם להם, היו אומרים לו שהכל בסדר והוא נחמד והוא טוב. הוא יקבל חלק לעולם הבא וכל מיני סיפורים כאלה. עד שעל ידי זה נפגמה האמונה ונתרבו הכפירות והאפיקורסות בעולם. כן, זה כמו משתלשל עד שזה מגיע, בהתחלה זה מגיע למקום שנמחקה החוויה הבלתי אמצעית של האמונה, חוויית הנוכחות של השם. לאט לאט זה מגיע, עד שזה מגיע לכפירות והאפיקורסות. אבל השם יתברך ברחמיו, גם בעבדותינו לא עזבנו, זה לשון של פסוק בנחמיה, גם בעבדותינו לא עזבנו אלוקינו. ויתן לנו חסד, על ידי ששולח לנו צדיקים אמיתיים בכל דור, שיש להם בחינת רוח הקודש ונבואה. מה זה הסוד של הצדיקים? החז"ל אמרו שהעולם נברא, עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. מידת הדין בהקשר הזה זה ספירת המלכות. אלוקים, מלכים מקדם, שם אלוקים. חז"ל אמרו את זה על שם אלוקים, כתוב למד בית פעמים אלוקים בתחילת בראשית ברא. עד אחרי, בפעם הלמד ג' כתוב הוויה אלוקים. למד בית פעמים הזכרת שמו של השם בתנ"ך, אז השמות הראשונים בתנ"ך זה למד בית פעמים אלוקים. לא כתוב שום שם אחר. אז בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. זאת אומרת, עם ההסתר של המלכות, מהמלכות משתלשל דרך הטבע, ואז העבודה שלנו הייתה, כמו שאסף אומר, אין עוד נביא ולא איתנו יודע עד מה, אותותינו לא ראינו, לא היה נפלאות, לא היה נביאים, לא היה כלום. וככה היינו אמורים לעבוד את השם. ראה שאין העולם מתקיים. פור שאין העולם מתקיים, אנשים לא עומדים בזה. כשאין נביאים ואין אותותו מופתים ואין כלום, אז הם שוכחים למה הם נבראו. ואז לעולם אין קיום מבחינה זאת שהוא לא שווה שום דבר. אין לו קיום, אין לו ערך. אנחנו נראה גם השפת אמת מסביר ככה, שאין העולם מתקיים, זה שאין לו ערך. אם שוכחים את הבורא, אז לעולם אין ערך, כי התפקיד של העולם זה לקרב אותנו אל השם. ואם העולם מרחק אותנו מהשם, אז אין לו ערך. זה כמו כסף מזויף, כמו דולר מזויף. זה דבר ש... זה נראה בדיוק אותו דבר, אבל אין לזה ערך. ראה שאין העולם מתקיים, שיתף עמו מידת הרחמים. בתניה הוא כותב, שיתף עמו מידת הרחמים על ידי צדיקים ואותות המופתים שבתורה. לא שצדיקים עושים אותות המופתים, זה לא כתוב שם. על ידי צדיקים, פסיק, ועל ידי אותות המופתים. אותות המופתים, גם הפיכת סדום, זה מידת הרחמים, זה מעניין. אף שום צדיק לא הפך את סדום. השם הפך. איפה שיש אותות המופתים בתורה, זה מראה לנו שיש משהו מעבר לשכל. השכל הוא לא חזות הכל. איפה שיש צדיק, זה מראה לנו משהו מעבר לשכל. מה זה צדיק? צדיק זה מרכבה למידת היסוד. אנחנו, כל ישראל, בני מלכים. אנחנו נציגים של מידת המלכות. רק דרך הטבע משתלשל מחיצוניות המלכות. ונשמות ישראל משתלשלים מפנימיות המלכות. והשורש הנעלם שלהם הוא בחוכמה ובכתר ועד אין קץ, אבל הם כולם הופכים להיות... הם, הלשון בקבלה זה כאילו הם בתוך, הם בהיריון בתוך האימא שזאת המלכות. זאת אומרת, מבחינה מנטלית הם מתאזרחים במלכות. הם מקבלים עליהם את דין, את הדין, את הדין של חוקי הטבע, של להסתדר בתוך העולם, של לא לשרוף את העולם. להיות בן אדם בין בני אדם. זה בדרך כלל נשמה. יש נשמות שהם, יש להם כביש עוקף מלכות. זאת אומרת, הם באים מהיסוד. היסוד שייך לקבוצה של הספירות שנקראת זעיר אנפין, שזה מוגדר כסוף עולמות האינסוף. זה משהו מעל הטבע. וזה יכול לעבור את המלכות רק באופן חיצוני, באופן שטחי, כדי לקבל את היתר כניסה לעולם שלנו. כשזה בפועל לא ישרוף את העולם. אבל הוא לא מתפעל יותר מדי מהעולם, נשמה כזאת. עכשיו, אם הבן אדם הזה גודל לא טוב, הוא בוחר ברע, אז הוא יעשה מהפכות, כמו איינשטיין, כמו... הוא ימחק כמה מקומות בכדור הארץ עם הפצצות שהוא ימציא, אבל הוא תמיד יעשה מהפכות, הוא תמיד ירד דברים שאף אחד לא חשב עליהם. בגלל שהקצה הפנימי שלו נמצא קומה אחת מעבר לתפיסה האנושית הכללית. אבל אם השם עוזר והנשמה כזאת בוחרת בטוב, אז היא רק עוזרת לכולם. היא לא משמידה ושורפת, אלא להפך. היא בעצמה עושה חיבור בין העולם העליון לעולם התחתון, עם הנוכחות שלה. היא מקרינה אווירה שונה. וכמו שאומרים שמסתכלים לו בעיניים, או שכמו שאמר רבי יהודה הנשיא שורה את רב מאיר מהגב, האווירה שזה יוצר, זה יוצר כאילו אווירה יותר מבוגרת, כאילו מספיק עם הגן ילדים הזה של השכל. זה כמו על המבט, כמו שאומרים, בלי לדבר הרבה, הוא מקרין לך שיש משהו אחר. הוא לא צריך להגיד את זה. להגיד את זה לפעמים, אנחנו לא אומרים את זה בגלל שזה לא מתקבל אם אומרים את זה בצורה ישרה. אבל כל אחד מאיתנו עבר פעם דבר כזה, שאם בסוף מישהו אמר משהו, שינו לו את האווירה, עד שבסוף מישהו אמר את הדבר במפורש, אז הוא אומר, רגע, מה אמרת? הרי כל הזמן כולם חושבים ככה. כן? ואף אחד לא אמר מילה. כן? אבל זה כאילו, כשיש נוכחות של מישהו שחי שם עד הסוף, אז הוא לא צריך לדבר. זה הצדיק. הצדיק הזה, הוא נמצא בבית, הוא נוגע בבית המקדש, הוא נכנס ויוצא מבית המקדש, גם כשבית המקדש חרב. לא עם הגוף, אבל עם הנפש. כי סך הכל החורבן יצר את ההסתרה שיותר קשה להגיע לבית המקדש. אבל יהודי כזה שמרגיש איזו נקודה מעבר, אז הוא עובד יותר קשה והוא כן מגיע. עכשיו, אם אנחנו, איך אומר, ראיתי עכשיו בבית ישראל, בדיוק לפני השיעור, איך אומר הוא אומר שם, אם השבטים היו, בדיוק יש לנו עכשיו את בחירת יוסף בתורה, אם השבטים היו סומכים על יוסף שהוא בסדר, אז הם היו יכולים לחסוך הרבה הרבה עגמת נפש. היו יכולים ללכת איתו, הוא ראה משהו מעבר. יוסף היה מרכבה למידת היסוד, כמו כל צדיק. יוסף ברוך שפיזין הוא כנגד מידת היסוד. ואם יוסף ראה משהו, הם לא קיבלו את זה שיוסף ראה משהו, הם חשבו שהוא מדמיין. אם הם היו מקבלים את זה שהוא רואה משהו, אז הם היו חוסכים הרבה עגמת נפש. חוסכים גלות, חוסכים ירידה למצרים, כל הבלגנים היו חוסכים. למה? כי זה העבודה שלנו. כשיש נביא או צדיק, העבודה שלנו זה משכני אחריך נרוצה, ללכת אחריו. עכשיו, מה עושים אם אין צדיק ואין נביא ואין כלום? וזה גם זה כלול בקינה הזאת של אסף. כתוב מזמור לאסף. הגמרא שואלת בעצם היה צריך להיות כתוב. לא בדיוק על זה, אבל גם על זה היה צריך להיות כתוב קינה. הוא אומר, אותותינו לא ראינו, אין עוד נביא, ולא איתנו יודע עד מה. והוא מזמר מזמורים לקדוש ברוך הוא. אז מה מוכרחים לומר? מוכרחים לומר שיש פן אחד של מציאות שבה אין נביא ואין, ואנחנו מתפללים על זה. אבל יש פן נסתר של המציאות שבית המקדש קיים. החידושי הרים אמר פעם, הנר המערבי אף פעם לא היה נכבה, עד שהכהן לא היה מחבא אותו בשביל לשים בו שמן ולהדליק אותו מחדש. ואת המנורה גנזו בדור של יאשיהו המלך. ולא כתוב באף מקום שמתי שגנזו את המנורה חיבו את הנר המערבי, אז כנראה שהנר המערבי עדיין דולק עד היום. ככה אמר החידושי הרים. גנזו אותו באדמה, באיזה חור, אבל כנראה שהוא דולק עד היום. מה הוא התכוון? אני לא יודע בדיוק מה הוא התכוון, איך הוא התכוון להסביר את זה. אבל לכל פנים, כל אותם פלאים שהיו בבית המקדש, הם נמצאים. אנחנו אומרים בתפילה, האל הפותח בכל יום דלתות שערי מזרח ובוקע חלוני רקיע. הרקיע זה הצמצום, והבוקע חלוני רקיע כתוב לא רק בזמן בית המקדש, בכל יום. בכל יום יש חלונות, אפשר להתחבר לקדוש ברוך, אפשר להתחבר למשהו שהוא מעבר לכל חוקי הטבע. השפת אמת כותב, בוישב, גם בוישב, הוא כותב, נתת לי רעך נס להתנוסס. מה זה נס להתנוסס? השם עושה איתנו נס, והוא דורש מאיתנו שאנחנו נתנוסס, שאנחנו נעלה מעל הטבע של עצמנו. השם נותן לנו משהו מעל הטבע של העולם, הוא דורש מאיתנו שנעלה מעל הטבע של עצמנו. זה נס להתנוסס. אז אנחנו יכולים, אבל השם ריחם עלינו, לעשות לנו את זה יותר קל, אז הוא השאיר לנו את בית המקדש באיזשהו אופן כשאנחנו זוכים, ואת הנביאים באיזשהו אופן כשאנחנו זוכים, ואת הצדיקים כשאנחנו לא זוכים לבית מקדש ולנביאים. אבל זה עושה את אותו דבר.
נשאר להציץ מהחרקים.
כן, או חלון, או חרך, או משהו, אבל... משהו תמיד יש. רק אם זה חרך, אז צריך להתקרב יותר בשביל לראות משהו מעבר. אם זה חלון, אפשר לעמוד רחוק. זאת אומרת, צריך לתרוח יותר. והם ממשיכים אמונה הקדושה בעולם. עכשיו, באיזה אופן הם ממשיכים אמונה הקדושה בעולם? אותו דבר. בסביבה של הצדיק מתחילים להרגיש שהשכל זה לא חזות הכל. ממילא מבינים שהשכל הוא סך הכל כלי, ואז אפשר לשעבד אותו להשם יתברך, כבר לא סוגדים לשכל. ואז מתפטרים מהשוחד של אהבת עצמו, לא מתחילים לקבל, שומרים על הכלי הזה שיהיה מדויק, ואז אפשר באמת להתחיל לעבוד את השם בלי כל מיני דמיונות שווא. של שוחד, של... וזה בחינה תוקף הנס הנפלא והנורא של חנוכה הקדוש. חנוכה זה הנס היחיד שחוגגים אותו בעקבות משהו שקרה בארץ הקדושה. שמתם לב? כל החגים האחרים זה בעקבות דברים שקרו בחוץ לארץ. כל החגים, החגים דאורייתא, חגים דרבנן, כמו פורים, הכל קרה בחוץ לארץ. יציאת מצרים לא קרה בארץ ישראל. גם לא ענני כבוד וגם לא מתן תורה וגם לא הנס של פורים. מה קרה בארץ ישראל? חנוכה. בחנוכה יש את קדושת ארץ ישראל. תכף נראה מה המשמעות של זה. שמלכות יוון הרשעה עמדה אז על ישראל להשכיחם תורתך. והעיקר שרצו להתגבר כנגד האמונה הקדושה. ללמוד את התורה בתור Jewish tradition או משהו כזה, זה לא הפריע להם. הפריע להם תורתך, חוקי רצונך. מה שלמעלה מהשכל, בדיוק הנקודה שדיברנו עליה כל הזמן, הנקודה של הצדיק, שהפנימיות שלו מחוברת למקום יותר גבוה, זה הם לא יכלו לסבור. השיטה שלהם הייתה שיש אלוקים בורא, ושהוא מינה הרבה סגנים, ולכל עם הוא נתן איזה סגן, מצידנו לא אכפת של העם היהודי, זה משה רבנו או איזה דמות אחרת, בכלל לא היה אכפת להם מה זה. וכל עם עובד את הממונה שלו, את השר שלו. מי שיש לו השגות רוחניות חושב על איזה שר, על מלאך, ומי שיותר פרימיטיבי אז הוא חושב על כוכב, ומי שעוד יותר פרימיטיבי יכול לעשות לעצמו דמות, והכל בסדר, אבל זה לא הגיוני שלאלוקים בעצמו אכפת מה מתרחש בכדור הארץ. ככה, זה היה התפיסה שלהם. ופתאום יש קם עם בתוך הטריטוריה שלהם. הם היו פלורליסטים, הם נתנו לכולם לעבוד את כל האלילים, העיקר שישתפו גם איזה נציגות של העם השליט. פתאום קם עם שכופר בכל התיאוריה הזאת ואומר לא היה ולא נברא ואין סגנים ואין כלום. יש אלוקים אחד יחיד שהוא ברא ובורא ועברה את הכל כל רגע, וחוץ מזה אין כלום. זה נתן להם סתירה בפנים. עצם זה שהתפיסה הזאת היא הרבה יותר גבוהה והם היו אנשים עם שכל, זה העליב אותם. וכאן היה להם שתי אפשרויות לבחור. הם יכלו להמשיך ללכת בדרך שהם הלכו לפני אנטיוכוס. לפני אנטיוכוס היו כבר הרבה מתייוונים, יהודים מתייוונים. הם טפטפו כל הזמן, הם טפטפו את העניינים שלהם, את האליליות שלהם, את הספורט, ספורט זה שם של אליל יווני, ואת הפילוסופיה שלהם והכל, ויהודים התייבנו. ואם זה היה ממשיך ככה, אז כמעט כולם היו מתייבנים, ואף אחד, היו נשארים איזה שמורה במאה שערים כזה, באיזה פינה, היו נשארים כמה צדיקים, והם היו מתמעטים והולכים, מי יודע מה היה קורה. הוא היה, הוא לא היה נורמלי, הוא היה, הוא קרא לעצמו אפימנס, וכולם קראו לו אפימנס, כולם קראו לו אפיפנס, כן, הוא קרא לעצמו המפואר, כולם קראו לו המשוגע, אנטיוכוס, גם הגויים. והוא החליט בכוח, אז הוא גזר לא למול את הבנים, הוא פגע בנקודה הכי עמוקה של עם ישראל. אז לא היה ברירה, הם מוכרחים להתקומם. זה היה הנס. בתוך הגזרה היה מקופל הנס. וכשהייתה התקוממות, אז עם ישראל ניצל לדורותיו. זה החסד גדול. עכשיו אנחנו חכמים לאחר מעשה, אבל הרבה פעמים כשיש זמן דחוק, אם יודעים להסתכל נכון, זה בדיוק, הצדיק יודע להסתכל נכון. תחשבו שבן אדם מסתכל ככה. אז הוא רואה כל פעם, הוא רואה, אני רואה את הרגל של הכיסא. ואני ארים טיפה את היד, אני אראה את המשענת, אז לגבי הרגע הקודם, זה כבר העתיד. וזה כבר הופך להיות עבר. ואנחנו רואים כל רגע, זוכרים את הרבי מקוץ, כששאל מתי הכתיבו את המגילה. זה אותו סיפור. צדיק, בגלל שיש לו הסתכלות יותר גבוהה, הוא יכול לראות, הוא מסתכל על הרגע, אבל הוא רואה את כל המרחב, גם על ציר הזמן וגם על ציר המקום, הוא גם מבין לעומק מה זה אומר ומה השם יתברך רוצה ולאן הוא רוצה לקחת אותנו. אז זה נראה אחרת לגמרי. אם אנחנו הולכים עם צדיק, אנחנו לא מתייאשים, ואנחנו לא נופלים ולא מאבדים תקווה, ואנחנו, המסילת ישרים אומר את זה משל פשוט, מבוך, מבוך שמסודר בצורה של גן, של גדרות חיים גבוהים. ולא רואים כלום, אבל יש מגדל ששם עומד מישהו. ואם מישהו מסתבך יותר מדי, יכול להראות לו את הדרך. אז זה הצדיק. ללכת צריך לבד. הוא לא יבוא להוליך אותו. הוא לא יושיב אותו בעגלה וינהיג אותו. אבל הוא יראה לו את הדרך. והוא רואה את הדרך בגלל שהוא רואה את המכלול. זה שמתתיהו לקח חרב ביד, זה בגלל שהוא ראה מה שאחרים לא ראו. אחרים ראו את ההסתרת פנים של הקדוש ברוך הוא. אז הם אמרו, אולי הגוי צודק, אולי הקדוש ברוך הוא כבר לא רוצה אותנו יותר. מתתיהו ראה בהסתרת פנים הזאת את שיא הגילוי. הוא אמר, זה הזדמנות. הוא לוחץ אותנו יותר מדי, עכשיו אני יכול למצוא חיילים בשביל למרות בו. אז הוא ראה את העומק. למה הוא ראה את העומק? הייתה לו הסתכלות יותר גבוהה. ועל כן רצו להחריב את בית המקדש. הם העמידו פסל, פסל ענק בתוך בית המקדש, בתוך חצר המקדש. שמשם עיקר המשכת האמונה הקדושה קנה. אבל השם יתברך הפר עצתם מהפך אל הפך, שעד רבה, על ידי תוקף הנס שהיה אז, שנתן השם יתברך כוח בצדיקים שהיו אז, שהם מתתיהו ובניו לנצח את היוונים, על ידי זה המשיכו תיקון נפלא ונורא לדורות עולם בעניין המשכת אמיתת האמונה הקדושה בעולם. שזה בחינת מצוות נר חנוכה שתקנו אז. נר חנוכה זה, מאיפה הנר חנוכה הזה בא? הנר חנוכה מגיע מאותו מקום שהצדיק מגיע. זאת אומרת, הוא מגיע מעבר לצמצום שלנו. ממתי התחיל היום השישי של הבריאה, שביום הזה עתיד היה להיברא האדם הראשון, עד מוצאי שבת, שבו נהיה חושך, היה 36 שעות. ובזמן הזה העיר אור שהוא היה למעלה מהטבע. עם האור הזה כתוב שהאדם הראשון ראה מסוף העולם ועד סופו. מה פירוש מסוף העולם ועד סופו? בדיוק יצא לנו לדבר על זה בשיעורים של השפת אמת. שמהנקודה הכי נמוכה הוא יכל לראות עד ההתחלה, עד לפני הצמצום. זה נקרא מהסוף עד הסוף. הוא ראה אבן, אז הוא ראה את השורש הכי עליון שלה. הוא ראה אותה בעשייה וביצירה ובבריאה ובאצילות, ולמעלה מהאצילות ולמעלה מהצמצום. עם איזה, בזכות של איזה אור? עם האור הזה שהאירה. זאת אומרת, זה לא היה רק אור גשמי. זה היה אור שהאיר את נפשו. וכנגד הלמד וו שעות האלה, אנחנו מדליקים בחנוכה אחת ועוד שתיים ועוד שלוש ועוד ארבע ועוד חמש ועוד שש ועוד שבע ועוד שמונה, כמה זה? למד וו. אם לא לוקחים בחשבון את השמשים. אז בדיוק למד וו נרות. משם הנרות חנוכה יונקים. יש בזה כוח רוחני. היום סיפר לי יהודי, היום, לא הספקתי לשכוח. יש רב שקוראים לה רב זמיר כהן, אני לא יודע מי זה. אתם יודעים מי זה? תבוא עליכם ברכה. אני לא יודע מי זה. הוא אמר לי, הרב זמיר כהן סיפר סיפור שהייתה לו דודה, שלא היה אפשר לדבר איתה. היא הייתה אנטי כל הקדוש והיקר. ממש. הוא אמר לה, אני מוותר לך הכל, אבל תעשי לי טובה. כשמדליקים נרות חנוכה, תמצאי מקום שמדליקים נרות חנוכה, ותשבי 10 דקות ליד נרות חנוכה כל יום. בנר השמיני של חנוכה היא מצלצלת אליו, בוא נדבר. והיא חזרה בתשובה בסוף. אז אולי גם אנחנו נחזור בתשובה, נסתכל על הנרות של חנוכה. זה כמו שיש עניין להסתכל על הנרות של שבת. יש עניין להסתכל על הנרות של חנוכה. הנרות של שבת זה אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. זה אותו דבר, זה האחד שכנגד זכור, זה מרמז על החוכמה, על הביטול, השם יתברך, המדרגה גבוהה. ואחד כנגד שמור, שמור זה תמיד לא תעשה. זה מרמז על המציאות שלנו, שאנחנו בתוך העולם, ששם צריך לשמור את עצמנו. אותו דבר הנרות חנוכה, השורש שלהם הוא מעל לכל, והמיקום שלהם הוא מתחת לעשרה טפחים. והרמב"ן כותב שזה שאמרו לאהרון הכהן שנרות המקדש לא ייפסקו לעולם, הקיום של זה זה בנרות חנוכה. שם אמר לאהרון הכהן שהמנורה תמיד תמשיך. אז יש לנו, המנורה שלנו של חנוכה היא לא עשויה כמו מנורת המקדש. זה לא מספר זהה של נרות. אבל זה אותו עניין.
נו, אז זה נר מערבי. אז זה נר מערבי.
שמעתי.
נר מערבי שנשאר
דולי. הנר המערבי, הנר המערבי עדיין כן, זה אומר, זה אמר חידושי הרי"ן. אני אומר מה שהרמב"ן אמר, זה אמרתי קודם. הרמב"ן אמר שבנרות חנוכה כל הנרות של המקדש דולקות. זהו. אז זה כתוב, בליקוטי תורה של בעל התניא, הוא מביא, אני לא זוכר מאיפה הוא מביא את זה, שבעלותך את הנרות, הוא מביא שיש 7 נרות במנורה, ויש 7 מידות בספירות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. כל קנקן כנגד, כל נר, כל בזיך כנגד איזה אחד כזה, וכל יהודי מושרש במידה אחרת. זאת אומרת, כל בני ישראל מושרשים בכל 7 מידות, למרות שכולם עוברים דרך המלכות. אמרנו, כולם מתאזרחים במלכות, חוץ מהצדיקים, זה עוד דבר. אבל כולנו, השורש הראשון שלנו, שאחד זה חסד, אחד זה דין, אחד, כל אחד משהו אחר. וכשאהרון היה מדליק את הנרות, או כל כהן בדור שלו, היה מדליק את הנרות, אז הוא היה מדליק את הנשמות של בני ישראל. אז עוד פעם, כל אחד צריך להדליק את הנשמה של עצמו. אהרון הכהן לא עושה את העבודה בשבילנו, אין דבר כזה. אבל יותר קל לנו מתי שהוא מדליק את הנרות. והיות שאין לנו את זה היום, אז כל השנה באמת אין לנו את זה. אבל בחנוכה יש לנו את זה. בחנוכה כל יהודי פשוט מדליק את המנורה של בית המקדש. אפילו שהוא לא כהן ואפילו שהוא לא בבית המקדש. וצריך לקחת את הכוח הזה מחנוכה ולהשאיר את זה לכל השנה. וזו עבודה לא פשוטה. כי על ידי זה הודיעו והעירו לנו. עצם זה שהם תקנו להדליק נרות בכל בית, זה כבר אומר שזה לא תלוי בבית המקדש. זה עצמו. שאפילו, הם העירו לנו, שאפילו אחר חורבן בית המקדש, לא עבדה תקוותנו מהשם יתברך, כי אין דור יתום, ובכל דור שלח לנו השם יתברך צדיקי אמת, שמאירים לנו שלמות האמונה הקדושה. שזה בחינת נר חנוכה. הנר חנוכה, אבל המדבב שעות ששימשה האור, האורה הראשונה, האור הראשון, וההשגה של הצדיק. כל הדברים האלה הם בעצם שלוש הסתכלויות על אותו דבר עצמו. ובנר חנוכה נותנים לנו לנגוע בזה. ככה זה ההשגה של הצדיק, מיום הזה שייך אליי. זה מה שהיה אצל אדם הראשון, מיום הזה שייך אליי. בנר חנוכה רואים שזה שייך לכל יהודי. שעל ידי זה אנו זוכים לאמונה שלמה גם אתה. זה דבר פלא. יהודים מדליקים נרות בחנוכה. גם אלה שלא מדליקים נרות בשבת, מדליקים נרות בחנוכה. ואף על גב דאי הוא לא חזים, אז לא יוחזים. הם בעצמם לא יודעים למה. אבל את זה, לא, על זה הם לא רוצים לוותר. כי זה יש בזה רמז. הישמח ישראל מאלכסנדר מדבר על זה הרבה, וראיתי שעוד, ראיתי גם עכשיו בבית ישראל, הוא מדבר על זה. בגמרא כתוב שכל השמנים והפתילות שאסור להדליק בהם בשבת, כי זה לא דולק כל כך טוב, ואז בשבת התחילו לתקן את זה. או שזה יגרום שריפה ובשבת אי אפשר לחבות וכל זה. אז כל הדברים האלה מותר להדליק להם בחנוכה. בחנוכה זה יום חול, יש דעה שבשבת בחנוכה מותר להדליק כי לא מתקרבים לזה, לא נהנים מזה, אז לא אכפת אם זה לא ידלק כל כך טוב, אבל אסור ליהנות מזה. בגלל שאסור ליהנות מזה, אז מותר להדליק את זה אפילו שזה לא ראוי להדלקה בשבת. אז בעלי הרמז אמרו שהכוונה היא בעצם השמן והפתילה וכל זה כתוב בזוהר שזה היהודי. הגוף זה הפתילה ואת האור מדליקים מלמעלה, והמעשים הטובים זה השמן. כך כתוב בזוהר. אז יש כל מיני, יש כאלה שרואים להדליק בהם בשבת. יש יהודים, איך אומרים ביידיש, השבס דקרגיד. יהודי של שבת, תלמיד חכם נקרא שבת. יש אנשים פשוטים יותר, אז הם כמו ערב שבת. יש גם בשבת הרבה דרגות, אבל יש כאלה שהם לא ראויים להיות נדלקים בשבת. אבל אף על פי כן בחנוכה אפשר להדליק גם אותה. זאת אומרת שחנוכה שייך לכולה. כל יהודי באשר הוא יכול לקבל משהו מחנוכה. מה עושים ליד הנרות? אז היו כאלה שלמדו, היו כאלה שהתפללו, התבודדו, והיו כאלה שישבו והסתכלו. היה עניין לשאול את הילדים, היה פעם, היום בטח גם, יש מקומות כאלה, אני מתאר לעצמי. כאילו, הקשבת מה הנרות סיפרו לך? תספר. מה הנרות סיפרו לך? היו כאלה שנתנו לילדים לכתוב חיבור על מה שהנרות סיפרו. כן? כאילו לחנך, זה סוג הקשבה אחרת. זה לא הקשבה דרך האוזניים, כי הנרות לא מדברות. אבל יש עניין של הקשבה. היו אפילו כאלה שכתבו סיפורים על מה הסביבון מספר. לא יודע אם ראיתם. ראיתם פעם סיפורים כאלה? היו אנשים דתיים שכתבו סיפורים לילדים, כתבו, סביבון סיפר לי סיפור. זה דברים ישנים, אני לא יודע אם זה עוד קיים היום, אבל זה, חנוכה זה חג שצריך לקבל אותו גם, לא רק להיות אקטיבי ולהדליק, אלא גם לשהות בתוך זה, להיצמד לזה ו... כי הצדיק נקרא אור, כמו שכתוב, אור זרוע לצדיק. ועל ידי מצוות הדלקת נר חנוכה, אנו ממשיכים עלינו אור קדושת הדלקת נרות המנורה שהיו מדליקים בבית המקדש. והם נקראים עדות, מנורת העדות. בעצם ארון העדות זה בקודש הקודשים. והנר המערבי, זה היה, ככה כתוב בספרים, שהנר המערבי היה נציגות של קודש הקודשים בתוך ההיכל. לכן הוא לא היה שייך שהוא יחבא. שעל ידם נתגלה שהשכינה שורה בישראל, כמו שאמרו אבותינו זה. היינו, מה פירוש שכינה שורה בישראל? שיש בין ישראל השראת השכינה, שזה עיקר בחינת רוח הקודש ונבואה, שעל ידי זה נתברר המדמה. אז זאת אומרת, השראת השכינה יש לה ריבוי פנים. מי שראוי, אז הוא מקבל מהשראת השכינה רוח הקודש ונבואה. מי שלא ראוי, אז הוא מקבל מזה שהשכל לא מוליך אותו בדרכים הכלכלות. השכל מתברר אצלו. על ידי זה נתברר המדמה שהוא בחינת לילה וחושך. על כן היו צריכים להדליק נורות המנורה בלילה דייקה, כי אור נורות המנורה הוא בחינת אור הצדיק. חסידים היו אומרים, כל מיני וורטים. לא יודע אם זה, אם זה עם אחריות או בלי אחריות, אומרים, מנורה זה אותם אותיות כמו מוהרן. כאילו תמיד היה, לא יודע אם יש בעל הבית לדיבור הזה, אבל בכל אופן, הקדוש ברוך הוא כך סידר את העולם, אז כנראה יש בזה משהו. שעל ידי אור הנבואה ורוח הקודש השורה עליו, על ידי זה נתברר המדמה שהוא בחינת לילה. שעל ידי זה עיקר תיקון האמונה. ותיקון האמונה הוא בלילה, כשיש, בימי משה רבינו לא היו אפיקורסים, היו רשעים, אבל אפיקורסים אף אחד לא היה. אבל כשאחר כך, בימי יהושע, בימי תלמידי יהושע, כשהם נגמרו, התחילו כבר להיות אפיקורסים, התחילו לעבוד עבודה זרה, התחילו... כשמתחיל להיות חושך, אז צריך להתחזק באמונה. בבחינת ואמונתך בלילות. וזה בחינת נר חנוכה שמצוותה גם כן בלילה משתשכח חמה. וזהו, זה פחות או יותר, יש כבר שעון שם? עוד לא. אין שעון, צריך ללמוד עד עם קץ.
יש נר.
לא, זה פחות או יותר, פחות או יותר העניין פה נגמר. אז שיהיה חנוכה שמח לכולם. ואם ייתן השם חיים ובריאות, ניפגש בעוד שבועיים.
בעזרת השם.
בעזרת השם.